וויזדום ברדיו תל אביב, מומחי המרכז הבינתחומי הרצליה, עם 10 דקות שמרחיבות את הדעת.
והפעם, האם אנו צריכים לפחד מענקיות הדיגיטל, עם פרופסור נירון חשאי.
האם אנחנו צריכים לפחד מענקיות האינטרנט? מהפכת האינטרנט הובילה להופעת חברות ששינו את החיים שלנו בצורה יוצאת דופן. גוגל, אמזון ופייסבוק בפרט בולטות בהקשר הזה. איך בכלל היינו יכולים להסתדר בלי לחפש נתונים בגוגל, בלי לקנות מוצרים באמזון, או בלי להתעדכן על החברים שלנו בפייסבוק? שווי השוק של החברות האלה מגיע לרמה חסרת תקדים בהיסטוריה של האנושות, וכך גם הנוכחות העולמית שלהם וההשפעה שלהם, לפחות בחצי הכדור המערבי. רבים מאיתנו נחשפו להשפעה של החברות האלה, בעיקר בהקשר של פייק ניוז בבחירות בארצות הברית או בארץ, אבל למנסה לענקיות האינטרנט האלה גם השפעות נוספות על החיים שלנו. ענקיות האינטרנט משתמשות במודל עסקי שנקרא פלטפורמות דו-כיווניות. פלטפורמות דו-כיווניות מספקות שירותים בחינם למשתמשי הקצה, לנו, אבל מוכרות את המוצרים הבלתי מוחשיים שלהם, לרוב נתונים מותאמים אישית על המשתמשים, בשווקי מוצר דיגיטליים. גוגל ופייסבוק מוכרות נתוני משתמשים בשוק הפרסום הדיגיטלי. אמזון, אבל גם אקספידיה או בוקינג, נותנות ללקוחות שלהם גישה מועדפת לנתוני משתמשים, שכוללת דירוג גבוה יותר בחיפושים, אבל גם היכולת להפלות מחירים על בסיס פרופילים של משתמשים. במקביל, אחרי 25 שנה של שימוש אינטנסיבי באינטרנט, די נראה כי רוב משתמשי האינטרנט קיבלו את המצב בו הם נותנים את הנתונים שלהם ממש בחינם. בתמורה, הם מקבלים שירותים דיגיטליים בחינם, למשל חיפוש מקוון, רשתות חברתיות, מסחר אלקטרוני, אבל נוצר מצב שמספר קטן יחסי של חברות קיבל את הזכות להפוך מידע אישי להרבה מאוד כסף. כמות הנתונים שמשתמשי האינטרנט מוכנים לחשוף לחברות שאנחנו מדברים עליהן היא עצומה. כמעט כל מסמך, תמונה, וידאו, דור אלקטרוני או פוסט שמשתמשים מעלים, הופך באופן אוטומטי למידע שניתן לשיווק. לא כל כך ברור למה משתמשי האינטרנט, כמעט פה אחד, מוכנים לתת את הנתונים האישיים שלהם לגמרי בחינם. נכון, זה הגיוני שחברות שמפתחות טכנולוגיה מתוחכמת לעיבוד נתונים אישיים, תוכלנה להרוויח מהמאמצים האלה. אין גם ספק שהחידושים הטכנולוגיים של גוגל, פייסבוק וחברות אחרות, שיפרו מאוד את הרווחה שלנו. שיפור זה לא היה קורה אם הוא לא היה מתגמל כלכלית את החברות האלה. אבל למה זה כל כך ברור שמשתמשי האינטרנט, מי שיוצר את הנתונים האישיים מלכתחילה, הם חסרי כמעט כל יכולת לקבוע איזה מידע הם חושפים על עצמם, ולמי המידע הזה זמין? יותר חשוב מזה, למה משתמשי האינטרנט לא יקבלו חלק קטן מהתקבולים הכספיים העצומים, מהם נהנית קבוצה קטנה יחסית של חברות? התשובה הנפוצה לשאלה הזאת היא שגם המשתמשים למעשה נהנים מהעובדה שהם לא צריכים לשלם לענקיות האינטרנט על השירותים שלהם. מי מאיתנו היה רוצה לשלם דמי מנוי לפייסבוק? בתמורה, אנחנו מקבלים פרסומות מותאמות אישית ולא שלל רב של פרסומות לא רלוונטיות. אבל יש כאן פיל בחדר. הפיל בחדר הוא שאם יודעים עלינו מספיק כדי לתת אלינו פרסומות מותאמות אישית, אז גם יודעים עלינו כנראה מספיק בשביל לדעת איזה מחיר אנחנו מוכנים לשלם על כל מוצר. כשזה קורה, וזה כבר קורה, קל מאוד לענקיות האינטרנט להפלות מחירים בין צרכנים. בכלכלה יש מושג שנקרא עודף צרכן. הפער בין כמה כל אחד מאיתנו מוכן לשלם על מוצר, כמה המוצר שווה לי, לכמה שהמוצר עולה באמת. אם חולצה שווה לי 25 דולר, אבל עולה רק 20 דולר, עודף הצרכן שלי הוא 5 דולר. הטכנולוגיה הקיימת היום מאפשרת, וככל הנראה כבר פועלת, למחוק את עודף הצרכן הזה. אם מערכות הנתונים של ענקיות האינטרנט מכירות אותנו מספיק טוב, הן יכולות להעריך, בסבירות מספיק גבוהה, שאנחנו מוכנים לשלם על החולצה 25 דולר. זה המחיר שהן תבקשנה מאיתנו. ממישהו אחר שמוכן לשלם רק 20 דולר, יבקשו רק 20 דולר. אין שום חוק שמונע אפליית מחירים שכזו. אז האם באמת ענקיות האינטרנט תמשכנה לשפר את חיינו גם בעתיד? זה בכלל לא ברור, וגם לא ברור מה בכלל ניתן לעשות נגד זה. בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקף תקנות האיחוד האירופי להגנה על נתונים, GDPR. זה צעד ראשון בכיוון של מיתון הבעיה. התקנות כוללות שלושה מרכיבים מרכזיים. אחד, דרישה של הסכמה פעילה של משתמשים לחלוק את הנתונים האישיים שלהם. 2. היכולת לבטל הסכמה כזו בכל עת. ו3. הזכות להישכח. כלומר, משתמשים יכולים לבקש מפייסבוק, גוגל או כל חברה אחרת למחוק את כל הנתונים האישיים שיש עליהם, או להעביר את הנתונים האלה לחברה אחרת. לא ברור עד כמה אמצעים חקיקתיים אלה ישנו את מאזן הכוחות בין משתמשי הקצה לענקיות האינטרנט. אותן חברות שמשתמשות בנתונים האישיים שמשתמשי הקצה יוצרים כדי להשפיע על הצריכה שלהם. אבל שתי תוספות שיכולות להיות גם משלימות לחקיקה הזאת, שדרך אגב בכלל לא קיימת בארצות הברית, יכולות להשיג מאזן סביר יותר של כוח מיקוח בין משתמשי הקצה לענקיות האינטרנט. תוספת אחת היא איסור על אפליית מחירים על בסיס מידע אישי. כיום אסור להפלות מחירים רק למונופולים, והרעיון הוא להרחיב את האיסור הזה לכלל החברות. לכאורה זו תוספת פשוטה, אבל בפועל צריך לחשוב על מנגנוני אכיפה די מסובכים כדי לאכוף איסור זה גלובלית, ויש לו גם השלכות עסקיות די מורכבות. למעשה האיסור הזה עשוי להגביל את היכולת של חברות לגבות מחיר שונה מקבוצות שונות של לקוחות, דבר שעומד בבסיס האסטרטגיה עסקית של הרבה חברות. תוספת אחרת היא להתייחס למידע האישי של משתמשים כאל קניין רוחני. אם כבר שכנעתי אתכם שנתונים אישיים הם סוג של סחורה, ואם כמו שמציעה החקיקה האירופית למשתמשי האינטרנט יש זכויות על הסחורה הזאת, למה לא להתייחס לנתונים אישיים כאל קניין רוחני של המשתמשים? למה לא צריך להתייחס לנתונים אישיים שאנחנו משתפים באופן מקוון, כמו לכל מאמר, שיר, קומפוזיציה או פטנט? ובהתאמה, למה לא לדרוש מכל חברה שמוכרת את הנתונים האישיים שלנו, לחלוק חלק מההכנסה שהיא מקבלת עבור מידע הזה עם מי שיצר אותו, איתנו? למעשה כיום, משתמשי האינטרנט די מתפקדים בתור עובדי הנתונים החינמיים של ענקיות האינטרנט. אם הם יפוצו על הנתונים האישיים שהם יוצרו, אם הם יוכלו לקבוע כמה מידע הם מוכנים לחלוק, כוח המיקוח שלהם יעלה משמעותית. משתמשים שלא ישתפו נתונים, לא יקבלו תמורה, אבל גם לא יוכלו להתאים להם מחיר אישי. אלה שיחלקו את הנתונים שלהם, יהיו זכאים לקבל חלק מההכנסות כל פעם שמידע עליהם נמכר. יותר מזה, יכול להיות שכמות הנתונים שמשתמשים יוצרים, האיכות שלהם או המאפיינים של משתמשים, כולם ישפיעו על רמת התשלום שיינתן להם. אם חברות אינטרנט תידרשנה לפצות את משתמשי הקצה שלהן, אם למשתמשים יש את הזכות להחליט לאיזה חברות יש גישה למידע הזה, כמו שמציעה החקיקה האירופית, סביר להניח אפילו שתיווצר תחרות על גישה לנתונים. תחרות כזו יכולה עם הזמן רק להגדיל את התשלום שחברות האינטרנט מציעות למשתמשים שלהם. במידה רבה, המאמצים הנוכרים של מדינות להגביל את הכוח של חברות גדולות ודומיננטיות, מחזירות אותנו אחורה ללפני יותר מ-130 שנה. אז ממשלת ארצות הברית עשתה מאמצים משמעותיים להגביל את הגודל, הכוח וההשפעה של קבוצות עסקיות שצמחו בתעשיות הנפט, חשמל, רכבות, טלפון, היה תשתיות של אותם ימים. קראו לחברות האלה הברונים השודדים. מתוך המאמצים האלה, חוק ההגבלים העסקיים של שרמן משנת 1890, או הרפורמה במס על דיווידנדים שחברות בנות צריכות לשלם משנת 1935, הם הידועים ביותר. כדאי אבל להיזכר כי באותה תקופה, הפועלים היו עובדים 7 ימים בשבוע, בלי שעות עבודה מוגדרות, בלי מנוחה. המשכורת של עובדים פשוטים הייתה בערך סנט ליום. הם לא היו מאוגדים, לא היו להם זכויות פנסיוניות או ביטוח רפואי. העובדים של אותה תקופה בכלל לא תפסו את תנאי העבודה שלהם כגרועים. הם בכלל לא הצליחו להבין את התרומה הכלכלית שלהם לחברות שהם עבדו עבורן. הם לא הבינו שהם מנוצלים. במידה רבה נראה שמשתמשי האינטרנט של היום נמצאים במצב דומה. עובדי הנתונים החינמים של היום, אנחנו, או רובנו, לא מסוגלים להעריך את התרומה שלנו לערך הכלכלי שנוצר לדי חברות דיגיטליות, ואנחנו מוכנים לעבוד בשלהן ללא תשלום. זה ברור שענקיות האינטרנט לא צפויות לשתף פעולה ברצון עם שתי הצעות האלה. אבל צריך לזכור כי גם אם זה ייקח הרבה זמן, במקרה של הברונים השודדים זה לקח יותר מ-40 שנה, המצב הנוכחי מאפשר כוח מיקוח לא סביר לחברות האלה. צמצום היכולת של ענקיות האינטרנט להפלות מחירים וההתייחסות לנתונים אישיים שלנו כאל קניין רוחני, הם חשובים כדי להשפיע על חוסר האיזון בכוח המיקוח בין חברות האינטרנט והמשתמשים. בהינתן התחזיות כי שירותים דיגיטליים רק צפויים להתרחב לבתים חכמים, מכוניות אוטונומיות, מכשירים פיזיים נוספים, הדומיננטיות וכוח המיקוח של ענקיות האינטרנט צפויים רק לגדול בעתיד הנראה לעין. ככל שממשלות יפעלנה מהר יותר כדי לצמצם כוח מיקוח זה, הסיכוי לחלוקה יותר שוויונית של הערך הרב שיוצרות טכנולוגיות דיגיטליות יגדל.
האזנתם לוויזדום על האם אנו צריכים לפחד מענקיות הדיגיטל עם פרופסור נירון חשאי.